טוב, אז שלום, אנחנו חוזרים באמצע ברכת הרועה. מה דיברנו בפעם קודמת? סיכום קצר. ראינו את תמיהת התוספות בסוכה דף מ"ו, מה זה ברכת הרועה, נכון? הצבענו בעיקר על ההסבר הראשון שלהם, שמדגיש שזה בגלל חביבות הנס, שבתרגום לשפה שהייתה פה בשיעורים במהלך לימוד המסכת הזאת, הכוונה שזה מצוות פרסום מניסה שמשתפת גם את המפרסם וגם זה פונה לאדם אחר, כמו הילד בליל הסדר, הרואה בנר חנוכה. בלשון של למדנים אומרים שיש קיום בראייה, כשעקבנו אחרי כמה מחלוקות ראשונים שעסקו בכמה שאלות. שאלה אחת הייתה האם הוא באמת מברך על הראייה והאם יש עניין לראות, או שמה הוא מברך על החנוכה, על הזמן. כן, ראינו את שיטת המאירי, אפילו אם הוא לא רואה כלום, שיברך. כנגד זה ראינו דברי ארי, שהתעקש להדליק נר חנוכה. אותם יהודים שהולכים ליריד, חייבים להדליק נר חנוכה, כדי שיוכלו לראות, כי יש כנראה מצווה לראות. גם עסקנו בשאלת היחס בין הברכות המשותפות למדליק ולרואה. נכון? ראינו שיש להם הרי ברכות משותפות, גם שהחיינו וגם ברכת שעשה ניסים. וכאן השאלה היא, האם המדליק מברך אותו כמדליק או שמה כרואה? גם בעניין הזה ראינו קודם כל דיון בראשונים, האם אדם שרואה מברך את הברכות רק אם הוא לא ידליק מאוחר יותר, או גם אם הוא ידליק מאוחר יותר שיברך. גם ראינו פה מספר דעות. דעה אחת שאומרת שהמדליק יברך אחר כך, למד זאת ראינו שסוברים שהרואה יברך ולא יברך שהוא ידליק, גם ראינו דעה לא כל כך מהר, בשפיצת הדרך.
אל תבואי, אני אחכה, אני אחליט מחר בבוקר.
אוקיי. וגם ראינו דעה שיברך פעמיים, זה בריטווה. גם ראינו דיון האם מברכים ברכת הרואה לפני ההדלקה או אחרי ההדלקה. כבר המדליק, שהוא מברך שעשה ניסים, סליחה, אם הוא מברך אותו לפני שהוא מדליק, עובר לעשייתן או אחרי. ראינו שזה דיון גם בריטווה וגם במאירי. והזכרתי פה את הפשרה של רב חיים, שהיה מדליק את הנר הראשון מיד אחרי ברכת להדליק נר חנוכה, ואת שעשה ניסים מברך תוך כדי הדלקת הנרות האחרים. היום אנחנו עוברים בעצם מי רואה לברכה על מצוות רבנן. שזה בעצם מה שתופס את הסוגיה כאן בהמשך, שדומה שהשאלה הזאת עלתה דווקא כאן, כי נר חנוכה מהווה מצווה שהיא באופן מובהק מצווה דרבנן, והגמרא מעלה כאן את השאלה איך בכלל אפשר לברך על מצווה דרבנן. אומרת הגמרא כך, והיכן ציוונו? רב אביה אמר מי לא תסור, רב נחמיה אמר שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. כן, יש פה מחלוקת לאיזה פסוק לפנות, לראות אותו כבסיס לציווי שעומד בשורש החובה לשמוע לדברי חכמים. רב אביה מציע ללכת לפרשה של בית הדין הגדול, שמתאר את חובת הפנייה לבית דין גדול, כי יפלא ממך דבר. שם התורה אומרת לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. לעומת זאת, רב נחמיה פונה לפסוקים בשירת האזינו, שהם לכאורה לא נאמרים בכלל בהקשר של חובות הלכתיות לשמוע על דברי חכמים. מדובר שם בהקשר על ההיסטוריה, על שאדם ישאל את הזקנים על הקורות של עם ישראל, על הכרת הקדוש ברוך הוא. בוא נאמר כך, ודאי שהפסוק של רב נחמיה נראה כפסוק שיותר שייך להקשר שהוא הקשר של חובה לציית לדור שמעליך, משהו שצריך ללמד את הנוער היום, נכון? בעיה שהם חושבים שזה מעגלי, כי מי אומר להם שצריך לשמוע בכל המבוגרים? המבוגרים, בעיה, נכון? לעומת זאת, אני אציין רק, בלי שניכנס לעובי הקורה וזה, שהפסוק של רב אביה שהולך ללא תסור עומד במוקד שמחלוקת אדירה בין הראשונים ביחס לסמכות החכמים. הרמב״ם בשורשים, בשורש הראשון בספר המצוות, והדבר הזה גם נכלל בעיקר בלכות ממרים, בתחילת הלכות ממרים בפרק א', כשהרמב״ם מתאר את חובת הציות לחכמים, הרמב״ם קובע שיש חובה מדאורייתא לשמוע לדברי חכמים כשהם מתקנים מצווה דרבנן. הרמב״ם מתאר שם, אני מדגיש את זה כי נראה בהמשך גם מה הרמב״ם עשה פה אצלנו, אבל הרמב״ם שם מתאר שהמסירה של התורה כוללת בתוכה שלושה חלקים. חלק אחד אלו מסורות שנאמרו בהר סיני, זה כאילו המסורת ההיסטורית האלוקית שנאמרה בהר סיני, שתפקיד המוסרים לפי תפיסת הרמב״ם הוא פשוט להעביר אותו לדור הבא באופן מדויק, בלי לגעת בו, בלי לשנות, וגם חלילה בלי לשכוח, כן? והרמב״ם מתאר שהיסטורית אכן הגרעין הזה השתמר, כך הרמב״ם מאמין. בצד זה יש חלק שני שנמסר מפי חכמים שהרמב״ם מכנה אותו י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, שהרמב״ם מתאר את זה כדרשות שהם דורשים מעצמם. כשהולכים לפירוש המשנה, להקדמה, שם הרמב״ם מחלק את זה לתת חלוקה. הרמב״ם מדבר שם על דברים שנאמרו בסיני ואין דרך לדעת אותם אלא מהמסורת, אלו נקראים הלכה למשה מסיני. אבל בצד זה הרמב״ם אומר, יש גם דברים שנלמדו נאמרו בסיני היסטורית, אבל חכמים גם דרשו דרשות כדי להגן אותם גם בתוך דרשת הכתוב, אבל מבחינת מקומם הם שייכים לחלק הראשון, הם מסורות. אבל בצד זה יש גם הלכות שלמות שלא נאמרו בסיני. הרמב״ם, ופה הוא עשה שינוי גדול מאוד מהתפיסות של הגאונים על תורה שבעל פה, הרמב״ם הודה שיש הלכות שלא נאמרו בסיני היסטורית והם כלולים במסורת, בניגוד לגאונים שניסו לכלול את הכל בהתגלות מסיני, אבל לכלול את הכל באופן היסטורי בהתגלות מסיני. נראה מיד הרמב״ן שקלט הכל בהתגלות בסיני, אבל לא כטענה היסטורית. הוא פשוט טען שמה שחכמים אומרים גם הוא כלול בסיני, למרות שהוא לא, הוא גלום במה שנאמר בסיני. אבל הגאונים ממש אמרו שזה נאמר היסטורית בסיני. הרמב״ם לומד זאת עמד בתווך. הרמב״ם אמר זה לא נאמר בסיני, אבל התורה מצווה לשמוע בקולם של חכמים. בחלק השלישי הוא משהו מכנה גזרות, תקנות ומנהגות, שנרחנו כאו דוגמה לדבר שכזה. וגם את זה הוא מחלק בהקדמה לפירוש המשנה, הוא מבדיל בין גזרות לבין תקנות ומנהגות, לכן שם זה מחולק לחמש. והרמב״ם אומר כל הדברים האלה נכללו בפרשת כי יפלא ממך דבר למשפט, ויש חובת ציות לחכמים במצוות דרבנן מן התורה. והדבר הזה זכה, כן בבקשה.
יש מי ששואל שהתשובה היא לא כל כך שובר לשאלה.
בבקשה.
אשר קדשנו ברוך אתה השם, God, אשר קדשנו במצוסו וציוונו, וציוונו
מצוין.
על השם, לא על רבנן.
אתה שואל מצוין. זו בדיוק שאלת הגמרא. עכשיו, מה התשובה? אז התשובה, בעקבות הרמב״ם אני קצת אפרט קצת יותר, כי נראה איך הרמב״ם מצטט הגמרא הזאת. הוא ציטט אותה בצורה שונה ממה שכתוב בה, מסיבה טובה. אבל לכאורה אתה שואל בצדק, אז מהי התשובה? לא תסור. אז בוא אני אקריא לך את דברי הרמב״ם בהלכות ברכות בפרק י"א, ותשמע איך הרמב״ם, מה הכוונות שצריך לכוון דעת הרמב״ם כשמברכים מצוות רבנן. כותב הרמב״ם כך: והיכן ציוונו בתורה שכתוב בה אשר יאמרו לך תעשה? הנה הציטוט הלא השונה מהגמרא. בגמרא מה כתוב? שכתוב בה לא תסור. אז אני אסביר את זה בהמשך. אבל אומר הרמב״ם כך: נמצא עניין הדברים והצען כך הוא. כלומר, איך מפרשים ברכה על מצוות רבנן? אז אומר הרמב״ם, אשר קידשנו במצוותיו שציווה בהן לשמוע מאלו שציוונו להדליק נר של חנוכה או לקרוא את המגילה וכן שאר כולנו. הרמב״ם בעצם אומר שכשמברכים ברכה מצד רבנן, יש שם ציווי כפול. כלומר, צריך לקרוא את הברכה, לפרש אותה, מעין חיסור עם החסר, צריך לפרש אותה בצורה הבאה. באמת, ברוך אתה השם, כמו שאמרת, אני מברך את הקדוש ברוך הוא, שקדושה מצוותיו וציוונו, כל זה מוסב על הקדוש ברוך הוא, שהוא ציווה אותי לשמוע בכל עם, כאשר אני צריך לשמוע בכל עם, כשהם מצווים אותי מה לעשות, הדליק נר חנוכה. אבל וציוונו באמת מוסב על לא תסור, שמתגלגל לציוונו מפי חכמים להדליק נר חנוכה. כך הוא מפרש את הפסול. אני רק מאיר שבמסגרת שיטת הרמב״ם עצמו, שהרמב״ם אומר שהחובה לשמוע בכל חכמים, כשהם מתקנים תקנה, כשהם קובעים מצווה דרבנן, שהיא כלולה במילות אסור, כנראה על פי הגמרא הזאת. היא חובה דאורייתא, שאני לא אעריך פה, אני רק אציין בסוגריים, שהרמב"ן תקף את זה בחמת זעם, בהשגות לשורשים של ספר המצוות. עיקר הטענה של הרמב"ן היא, אז כל הדרבנן הם דאורייתא. אז איך אפשר לומר דבר שכזה? רק ממש בקצרה, ממש בקיצור גדול, דומני שהתשובה היא מאוד פשוטה לשאלה של הרמב"ן. כן, בבקשה.
מה, יש שני מצוות, כאילו יש מצווה אחת דרבנן שצריך, דאורייתא שצריך לשמוע לרבנים, ואז יש את המצווה דרבנן, כאילו...
או, מצוין. או בוא, את בעצם אומרת את הדבר הבא. מצוות הן לא רק מעבוד צו שצריך לשמוע בכל המצווה, הן גם מעבוד קטגוריות. אני אדגים את זה בדברים שסבי למשל ציטט במסה שהוא פרסם, ההספד שהוא נסע על דודו, רב מבריסק, מה דודך מדוד. הוא מביא שם הקושייה של המנחת חינוך, ששאל שאלה מאוד פשוטה. הרי יש דין שמי שעובר על דברי נביא חייב מיתה. זה אומר כל התורה ניתנה בנבואה של משה רבינו, אז למה לא נאמר שעל כל המצוות שאדם יהיה חייב מיתה? יש לנו רק קבוצה מסוימת יחסית מצומצמת לעומת התרי"ג. ומה שהרב מסביר שם בדברים פשוטים הוא שהתורה היא לא מהווה נבואה רגילה, אלא משה הוא היה הנביא היחיד שהנבואה שלו ידע גם לייצר חפצה של תורה, דהיינו קטגוריות הלכתיות. אני אומר את זה בצורה הבאה, כשמשה היה מתנבא נבואה לשעתה, הוא באמת היה כמו כל נביא, ומי שלא שמע בקולו, יש עליו את הדין של מי שלא שומע גם בקול של ישעיהו והקול של ירמיהו. אבל כשהנבואה של משה יצרה תורה, הנבואה הזאת מייצרת קטגוריות שהן לא נבואה במובן הרגיל, והם יש להם מעמד שונה. יש קטגוריה של מצוות עשה, קטגוריה של לאו שלוקים עליו, קטגוריה של לאו שיש עליו חיוב מיטה. בדומה אפשר גם לומר על דברי חכמים, כלומר שחכמים התורה מצווה לשמוע בכולם, אבל מה שחכמים אומרים היא כקטגוריה נחשבת מצוות רבנן. לא רק שהרעיון הזה הוא נכון לפי מיטב אני יודעתי, אלא הוא גם הכרחי בתוך משנת הרמב״ם. וזאת למה? כי הרמב״ם הוא למיטב ידיעתי הראשון שהעלה שאלה שאולי נמצאת פה בגמרא במסותר, דומני שלא, אבל אפשר לראות שזה חידוש בכלל להעלאת השאלה מההתקפה שהרייבד התקיף אותו על השאלה הזאת. הרמב״ם שואל בחות ממרים, והשאלה גם נמצאת בסוף מניין המצוות בתחילת משנה תורה. הרמב״ם שואל למה לא נאמר שרבנן שמתקנים תקנה עוברים על לא תסו, סליחה, בל תוסיף. כך הוא שואל. הרייבד מיד תוקף אותו. הרייבד אומר, הסתכלתי בגמרות מה מוסף בל תוסיף, ולא ראיתי בכלל שמישהו חושב שרבנן לחשודים בבל תוסיף. מה זה בל תוסיף? בל תוסיף זה או בגמרות כפשוטן, זה מי שלוקח מצווה והוא מעצב את פרטיה באופן שונה ממסורת התורה שבעל פה. למשל, חמש תוטפות בתפילין. אדם שישן בסוכה בשמיני, המצווה של סוכה היא שבעת ימים, והוא עושה את השמונת ימים. אבל מישהו אמר שהם חכמים מתקנים מצווה, אז המצווה הזאת היא בעל תוסיף. הרמב"ן על התורה יוסיף שבעל תוסיף גם יכול להיות כמו ירובעם בן נבט שממציא חג. זה בעל תוסיף. בעל תויסיף שרבנן עושים משהו, אז זה יכול להיות בעל תויסיף, כן? התשובה לשאלה הזאת היא דרך אגב היא מאוד פשוטה. הסיבה שהרמב״ם הוטרד מהשאלה הזאת היא קשורה במה שאמרתי קודם. כי כשבא חכם ובונה את ההיסטוריוסופיה של תורה שבעל פה, והוא מספר לכולם שחלק נאמר בהר סיני וחלק גדול מאוד הוא חכמים יצרו אותו, הוא לא נאמר בהר סיני. כשזה מה שהוא אומר, הוא בין הראשונים שיגידו את זה, כלומר אני חוזר לגאונים, הגאונים אמרו, הקדוש ברוך הוא אמר הכל, חכמים בעצם לפי הגאונים לא עשו כלום. ממש, כאילו, אל תפתרו עכשיו את השאלות איך זה יכול להיות, אבל ככה הם האמינו. רס"ג כותב את זה, רב אייגום קצת מתקן אותו כי זה רדיקלי מדי, אבל הם חשבו ככה, אז הם בטח שהם בעל תויסים, הם אנשים הכי פסיביים בעולם. אבל לפי הרמב״ם, ואני גם אוסיף, מה הסימן לדעת הרמב״ם, של מה לא נאמר בסיני, אלא שייך לחלק שחכמים יצרו אותו, הסימן הוא אם יש בו מחלוקת. כי הרמב״ם אומר שלא יכול להיות שיש מחלוקת במה שנאמר בהר סיני, וגם לא תצליחו לעולם למצוא דבר כזה. למה? כי אם יש בו מחלוקת, סימן שהוא לא נאמר בהר סיני. מצוין, כן, זה טיעון מעגלי גם כן. אבל שואלה חבר סיוע, אז מה נשאר? מה נאמר בהר סיני? לא, לא יותר מדי, כן? אבל אני רק אומר, ברגע שבא חכם ואומר, הכל נאמר על ידי בני אדם, אז הוא גם ישאל את השאלה הנכונה, אז אולי זה המצאה אנושית, כלומר, זה בעל תויסיף. הוא נותן את התשובה שהיא ממש דברי ברכה. רמם התשובה הפשוטה שלו היא, שאם יבואו חכמים ויתקנו את הקנה, היו מתקנים חנוכה, ואומרים לך שזה מצווה תעשה דאורייתא, שקודש ברוך הוא, חנוכה הוא כמו פסח. אז זה בעל תויסיף, אבל חכמים, כשהם מתקנים את חנוכה, מה הם אומרים לך? שהיא מצווה דרבנן, כלומר היא קטגוריה שמצווה דרבנן, זה לא בעל תויסיף, כי הם ישמרים את ההבחנה בין החלקים. או בלשון אחרת, לו היה קורה בעקבות דברי הרמב״ם מה שהרמב״ן חשב שצריך לקרות, אז הרמב״ם וכל גדולי ישראל היו עוברים על בעל תויסיף. כלומר, לו בגלל שלא תסור הופך את כל הדרבנן לדאורייתא, זה בעל תויסיף. הדרך לתקן תקנה ולא להפוך אותה ולא לעבור על בעל תויסיף הוא לומר לך שהוא לא דאורייתא כקטגוריה. אז דברי ברכה נראים לי הכרחיים ברמב״ם. דהיינו, הקדוש ברוך הוא ציווה לשמוע בכל חכמים, אבל מה שחכמים אומרים הוא קטגוריה דרבנן. זה צריך להפריד בין חובת הציות לבין המעמד הקטגורלי. מה שגם היה צריך להוסיף בגלל הזמן, אני עוזב את זה, זה אם הרמב"ן לא מאגן את החובה לשמוע בדברי חכמים על בעל תויסיף, אז מאיפה זה בא? וזאת שאלה גדולה, ויש לו הסבר, אבל פעם אחרת. רגע, אני רק אומר, במשנת הרמב"ם זה ממש יושב על ציר מאוד מאוד מרכזי, שכן הרמב"ם כולל בלא תסור ממש את חובת הציות, וראינו איך הוא פרש את הברכה. רק מה צריך להסביר? צריך להסביר את הסתייה שלו מלשון הגמרא. לכאורה, מה הרמב"ם היה צריך להגיד? והכן ציוונו בתורה שכתוב בלא תסור מכל הדבר שירגידו לך. למה הוא עבר לאשר יאמרו לך תעשה? וגם כאן דומני שיש הסבר מאוד פשוט, ממש יפה, 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 שמראה כמה הרמב"ם דייקן. ואת זה נבין שנעיין בהלכות ממרים, בפרק א', ונראה איך הרמב"ם פירש את הפסוק. הרמב"ם את שלושת החלקים האלה של המסורת ניסה לעגן את שלושתם בפרשה של כי יפלא ממך דבר, ועל רקע זה הרמב"ם מציע את הקריאה הבאה של הפסוק. אני לא אגיד שהבדיקות שלי הן טובות, אבל ניסיתי כמיטב יכולתי לבדוק האם יש מישהו לפניו שפרש כך את הפסוק. הסתכלתי בפירושי הגאונים לתורה, לא, במדרשי, לא מצאתי מישהו לפניו שהציע את הקריאה הזאת לפסוק. היא באמת קריאה פנטסטית, יעלה אותה על דעתו רק אדם שמוכן לתאר את תורה שבעל פה כמו שהרמב"ם תיאר אותה. דהיינו, הרמב"ם כותב כך, כל אחד ואחד מאלו השלושה דברים, דהיינו מסורות מסיני, ג' מידות וגזרות תקנות ומנהגות, מצוות עשה לשמוע עליהן, זה מה שנאמר קודם, אותה חובה דאורייתא, והעובר על כל אחד מהן עובר בלא תעשה. הרי הוא אומר, עכשיו הוא לוקח את הפסוק ומפרק אותו, הוא טוען שכל חלק של הפסוק מתאר אחד מהחלקים. הרי הוא אומר, על פי התורה אשר יורוך, אלו התקנות והגזרות והמנהגות, והוא גם מסביר למה זה כלול בביטוי הזה, שיורו בהם לרבים כדי לחזק הדת ולתקן העולם. זה בא מכוח ההוראה, זה בא מכוח סמכות החכמים. החלק הזה מתאים לתאר גזרות, תקנות ומנהגות. ועל המשפט אשר יאמרו, אלו דברים שילמדו אותן מן הדין באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן. אם נשאל את עצמנו איך בביטוי הזה כלול י"ג מידות, אז הרמב"ם מקפיד להביא פה את הביטוי דין שמהווה בלשון חכמים, הוא מהווה גם שם של קל וחומר שהיא מידת ההיגיון המובהקת. ודומה שיש פה שני רקעים, אחד הוא ששופט חייב להפעיל הרבה מאוד שיקול דעת, היקשים, כי לא כל מקרה שבא לפניו יהיה כתוב במפורש בספרים. אם זה קורה, לכאורה משפט קל, אבל בדרך כלל יש להניח שבספרי החוק יהיה כתוב דבר אחד ויבוא מקרה קצת שונה, ואז פעולת השיפוט מחייבת תמיד פעולה של היקש ושל חשיבה לוגית. אני גם אוסיף שהרב חנוך גמליאל, שהוא מומחה גדול גם לערבית, אמר לי שבערבית, הרי החלוקה הזאת קיימת גם בפילוסופיה הערבית, מידת ההיקש בערבית נקראת פיק, שפיק זה משפט. זאת גם ביטוי שמשמש בימי הרמב״ם בסביבה המשפטית שהוא כנראה מכיר אותה, כן? ואז הרמב״ם ממשיך ואומר, מכל הדבר אשר יגידו לך, זו הקבלה שקיבלו איש מפי איש. כי פה הדגש הוא על הגדה. כלומר, היורו זה גזירות תקנות ומנהגות, משפט אשר יאמרו זה דגש על משפט, זה ג' מידות, והדבר אשר יגידו זו קבלה, שלושתם כלולים בחובת הציות לחכמים. עכשיו, על רקע הדברים כאן נוכל לדעתי להבין למה הוא העדיף לא להביא את לא תסור בהלכות ממרים, אלא להביא את החלק האחר של הפסוק מסיבה פשוטה. כי עכשיו אני אשלים את הפסוק. לא תסור מהדבר אשר, מכל הדבר אשר יגידו לך. אז לא תסור, לפי הפרשנות של הרמב״ם, מוסב ישירות בפסוק על המסורות מסיני. לעומת זאת, החלק הראשון של הפסוק, שהוא אומר, על פי התורה אשר ירוך במשפט אשר יאמרו לך, תעשה, אז התעשה הולך על שני הקודמים, הוא מוסב באופן ישיר יותר על דברים שחכמים אומרים מכוח סמכותם ומכוח חוכמתם. ועל כן, עכשיו נחזור ללכות ברכות. דומה שהרמב״ם העדיף לומר, וכאן ציוונו בתורה שכתוב בה אשר יאמרו לך תעשה. הוא העדיף ללכת לחלק של הפסוק שהוא פירש אותו בלכות ממרים כמוסב ישירות על מה שחכמים עושים מכוח סמכותם, מאשר לצטט את לא תסור. בכל אופן, עניין הדברים הוא אחד. הרמב״ם סבר שיש חובה דאורייתא, הקדוש ברוך הוא באמת ציווה בתורתו לשמוע בכל חכמים, והחכמים כשמצווים ציווי הוא מצווה דרבנן, הוא לא מצווה דאורייתא, והפירוש של הברכה שאדם מברך הוא שקידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע בכל חכמים שאמרו לי להדליק נר חנוכה. עכשיו, בצד מה שנאמר פה, אני רוצה שנעיף מבט לרגע לגמרא בסוכה בדף מ"ו, שכמי שלומד מסכת שבת הוא לא רואה מישהו שחולק על דברי רב, נכון? הוא יגלה מיד, אני מקווה להספיק את זה הערב, שיש קושיות, איזה ברייתא, ובודקים, נכון, לא נכון. מה שכן, הגמרא בשבת לא מספרת לו שיש מישהו שחולק על זה.
מי זה רב?
רב הוא בעל הממרה שמברכים על נר חנוכה, עוד כשנר חנוכה, בסדר? עם כל מי שהשתלשל ממנו, בסדר? לא, אבל הוא רואה, מברכים, מה אם מברך? הוא לא חושב שמישהו חולק על זה, נכון? אבל מי שירים את המבט למסכת סוכה דף מ"ו, שהיא הסוגיה המקבילה, היא מצוינת פה בצד, כן? הוא יראה שהגמרא שם מביאה מחלוקת באשר לברכה על לולב בימים שמקיימים אותו מכוח תקנת רבן יוחנן בן זכאי. הוא יראה שהגמרא מצליבה את זה עם דברי רב וטוענת לקיום מחלוקת בעקבות ההצלבה, אותה מחלוקת שהייתה ביחס ללולב, ממילא גם חלה על חנוכה, בדיוק, כן? שמה היה הנחת היסוד של הגמרא? נראה בירושלמי, האם ההנחה הזאת מקובלת? שיהיה דין אחד ללולב בתכוח תקנת רבן יוחנן בן זכאי ולנר חנוכה. בכל כך, אני אקריא בקצרה את הדברים. הגמרא שם אומרת, אני מקריא, זה מבב עמוד א' בסוכה, אמצע עמוד. הגמרא אומרת, אומר רב יהודה אמר שמואל, מצוות לולב כל שבעה. ורבי יהושע בן לוי אמר, יום ראשון מצוות לולב, מכאן ואילך מצוות זקנים. ורבי יצחק אמר, כל יום המצוות זקנים, ואפילו יום ראשון. וזה הגמרא נבהלת נורא. קיימה לנו יום ראשון דאורייתא, אימא בר מיום ראשון. טוב, יחי, היינו דרבי יהושע בן לוי, זה אותו דבר. טוב, אימא. וכן אמר רבי יצחק. ואז אומרת הגמרא, ואף רב סבר כל שבעה מצוות לולב, כלומר גם רב תומך בעמדת שמואל שאמר מצוות לולב כל שבעה, דאמר רבי חייא בר אשי, אמר רב, המדליק נר של חנוכה צריך לברך, רבי ירמיה אמר הרואה נר של חנוכה צריך לברך, מה אם מברך? וכל המשך סוגייתנו. ומה שעולה מההצלבה שהגמרא עורכת הוא שרב סבר כשמואל, ואם כך רבי יהושע בן לוי ורבי יצחק שאמרו שלולב מהיום השני ואילך הוא מצוות זקנים, הם כנראה סוברים שגם נר חנוכה נאמר עליו שהוא מצוות זקנים, שזה חולק על עמדת רב, כשבא רשי ומפרש, שמה הכוונה שזה מצוות זקנים, ולמה הכוונה אם כך שחנוכה הוא מצוות זקנים, אומר רשי, אני מקריא, מכאן ואילך מצוות זקנים, רבן יוחנן בן זכאי וסיעתו, ודרבנן לא באי הברכה. ואומר רשי, העמדה הזאת גורסת שאין לברך על מצוות רבנן. מאיזה סיבה? די פשוט. ויכן? סיבנו. זה לכאורה הסבר הדברים. הליבה דרשי יוצא בגמרא במסכת סוכה, שממרת רב וסוגייתנו היא נתונה במחלוקת. כך עולה מדברי הגמרא שם, כשהמחלוקת היא, אני רוצה להדגיש מה יסוד המחלוקת לפי הסבר רשי, יסוד המחלוקת הוא האם ניתן לברך על מצוות רבנן מפאת בעיית ויכן
ציוונו.
אבל הרביה העיר על פי סוגיית הירושלמי, שמשם נראה פירוש אחר לשיטת רבי יהושע בן לוי ורבי יצחק, והוא רצה לפרש את הבבלי בדומה למה שמופיע בסוגיית הירושלמי. אז אני אקריא לכם את סוגיית הירושלמי, ואז נקרא פשוט את דברי הרביה.
כשאתה מוצא...
בבקשה, כן.
זקנים, ברור שזקנים זה מדרבנן.
אני סיפרתי לך מה שיטת רשי, בסדר? האם זה ברור? אז בוא תשמע את דברי הירושלמי. זה ירושלמי שהוא נמצא בסוכה, בפרק ג', הוא... ממנו עולה גם פירוש אחר למצוות זקנים, וגם רואים ממנו שהירושלמי גם חשב שיש מקום לחלק במצוות רבנן שונות, לא בהכרח שכולם יהיו בעלי אותו מעמד. ואני מקריא, אומר הירושלמי כך, הכל מודים ביום טוב ראשון שהוא אומר על נטילת הלולב, מה פליגין בשאר כל הימים. יש מחלוקת מה לברך על לולב בשאר הימים, שהיא תקנת רבן יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן אמר על נטילת לולב, רבי יהושע בן לוי אמר על מצוות זקנים. מה שנראה מכאן, וכך רוצה הרביה גם לפרש את הבבלי, שרבי יהושע בן לוי שאומר מצוות זקנים, אין הכוונה, ולכן אל תברך, כי זה רק מצוות רבנן. זה כנראה תברך, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, על מצוות זקנים. זאת תהיה הברכה שלך. תברך. על המצוות זקנים, כלומר, במקום להזכיר את השם הפרטי של המצווה, מה תעשה? תדבר שזה רבנן, שיש מצוות זקנים. יש בביטוי זקנים, רשי אמר, זה רבן יוחנן בן זכאי וסיעתו. פה, אני לא יכול להגיד זה בוודאות, אבל על דרך הדרוש. יש איזה גם רמיזה ברורה לפסוק, אחד מהפסוקים שהבבלי מביא, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, כן? זה, כשהמילה זקנים הרי שנכנסה פה בפרשת לא תסור, שם לא הולכים לזקנים, שם הולכים לכהנים, נכון? כמו שם יש שם זקנים, נכון?
אל השופט
כן, מה שזכור בר מצווה שלך? לא, בסדר, אוקיי, נבדוק בפנים, נבדוק בפנים. למיטב זיכרוני המילה זקנים לא מופיע שם, כהנים נביאים אל השופט ולשופט, הזקנים לא מופיע שם, כמו שבדקתי באופן מדויק. עכשיו הירושלמי ממשיך, ואז אני אחזור אולי לפני כן. בוא נראה כדברי הרביה. הרביה כותב, זה בכמה מקומות ברביה. הרביה למשל כותב בחוד חנוכה, בסדר? ועוד איקמנדה אמר יום ראשון מצוות לולב, מכאן ואילך מצוות זקנים. הוא מפרש בירושלמי שאינו מברך אלא אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על מצוות זקנים, והוא אומר את הדברים גם ברכות לולב. כן, אומר ברכות לולב, הוא כותב מכאן ואילך מצוות זקנים, פירוש לברך אשר קידשנו מצוות מצוות זקנים, כך מפורש בירושלמי בהדיא, הוא דלא כפירוש רבנו שלמה. כן, אז זו מחלוקת איך לפרש. מה שאני רוצה לעשות בקצרה זה לראות את סוף הירושלמי, ואז קצת להבין מה המחלוקת שיש כאן, כי היא נוגעת לשאלות יסוד על מצוות רבנן. אז קודם כל, מבחינת המשך הירושלמי, הירושלמי ממשיך ואומר כך. כיצד מברכים על נר חנוכה? רב אמר, ברוך הקבוע על מצוות הדלקת נר חנוכה. ואז אומר הירושלמי, כלומר הירושלמי יש לו ממרה של רב בחנוכה, ויש לו מחלוקת ביחס ללולב מתקנת רבן יוחנן בן זכאי. עכשיו הוא מצליב ביניהם. עכשיו הבבלי היה ברור לו שזה דין אחד לשניהם. עכשיו תראו מה הירושלמי אומר. הירושלמי שואל כך, מה אמר רב בלולב? רב שאנחנו יודעים את שיטתו בנר חנוכה, מה הוא יסבור שיש לברך בלולב? אז אומרים זה כבר ברור. למה? מה אם חנוכה שהיא מדבריהן, הוא אומר על מצוות נר חנוכה, ולא מה? על מצוות זקנים, על לולב שהוא דבר תורה, או בלשון אחרת, תקנת ריבז היא מעוגנת במצוות לולב שהיא דורה איתה. או מי שירצה לומר יום ראשון שממשיכים אותו, או לוקחים את הדורייתא של המקדש, ומדרבנן אומרים לעשות אותו גם בגבולין, אבל הוא יושב על מצה, על בסיס של מצווה דורייתא, מה שאין כן בחנוכה. חנוכה היא מצווה מובהקת מדברי סופרים, אז אם בחנוכה מברכים את השם המפורש שלה במצווה, ודאי שבלולב. עכשיו הוא שם שואל גם הפוך, מה אמר בשוב בן לוי בחנוכה? ובשוב בן לוי שאומר שמברכים המצוות זקנים על לולב, גם אנחנו בטוחים מה שיטתו בחנוכה. ואם מבינים את הקל וחומר ההפוך, מה אם לולב שהוא דבר תורה אומר המצוות זקנים, חנוכה שהיא מדבריהן, לא כל שכן, הוא גם יברך המצוות זקנים. רק מה הספק? אומר הירושלמי, מה אמר רבי יוחנן לצורקה דילה, מה אמר רבי יוחנן בחנוכה? עדיין הוא מה, רק לא ברור מה יסבור רבי יוחנן בחנוכה, וכבר מה ספק גם ברור. אולי הוא מברך על הדלקה, על נטילת לולב בתקנת ריבז, כי הוא יושב על דאורייתא, אולי בחנוכה הוא יודע שיברכו המצוות זקנים, וירושלמי לא פושט את הספק. עכשיו מה לכאורה העניין שיש כאן, כל המרוץ הזה בין דבר תורה, מצוות זקנים? אז פה לכאורה רואים מחלוקת שונה לגמרי מאשר זאת שעולה בדברי רש"י כהסבר לסוגיה בבבלי. כן, רש"י כאמור זה פשוט שאלה של מאיכן ציוונו. אתה יכול להגיד ברכת הקדוש ברוך הוא שציווה אותך משהו שחכמים ציוו, ופה נראה שהשאלה היא אחרת. כאן השאלה היא איך להתייחס למצוות רבנן, ממש בזיקה לדברים שברכה אמרה קודם, שכן מי שמברך על כל מצווה דרבנן כשהוא מכנה אותה בשמה הפרטי, הוא לכאורה נוקט בעמדה שכל מצווה דרבנן מהווה קטגוריה הלכתית עצמאית. אבל יש מצווה דרבנן שקוראים לה להדליק נר חנוכה, יש מצווה דרבנן שקוראים לה לקרוא מגילה. קצת בשביל להמחיש מה הכוונה שיש קטגוריה כזאת עצמאית, הרמב"ם בהלכות אבל בפרק י"ד מתאר שיש מצוות עשה דאורייתא שהיא ואהבת לרעך כמוך, ומדברי סופרים קבעו לנו כל מיני דרכים לקיים את זה, לבקר חולים, לנחם אבלים וכו' וכו'. עכשיו הרמב״ם ממשיך ואומר, יראה לי שיקריא את זה, בסדר, בשביל מה להגיד בעל פה, זה רמב״ם אבל י"ד. כן, אומר לנו ככה, מצוות עשה של דבריהם, לבקר חולים, ולנחם אבלים, ולהוציא המת, ולהכניס קלה, ולבוא את האורחים, וכו' וכו'. אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, ממצוות רבנן, הרי אין בכלל, ואהבת לרעך כמוך. יש פה מודל שהוא קיים בעוד מקומות ברמב"ם, שיש כלל דאורייתא שלא מוגדר הפרטים שלו. באו חכמים וקבעו מצוות רבנן, שסבי הגריד הדגיש, שזה לא שהם אמרו לך, כשאתה מבקר חולים איזה מצווה אתה מקיים? ואהבת לרעך כמוך. כשאתה מלחם אבלים איזה מצווה אתה מקיים? ואהבת לרעך כמוך. אלא לא, יש מצווה דרבנן שנקראת לבקר חולים. כשאתה מבקר חולים איזה מצווה דרבנן אתה מקיים? מצוות ביקור חולים מדרבנן, ואהבת לרעך כמוך מדאורייתא. כשאתה מנחם אבלים אתה מקיים מצווה אחרת. מה הייתה ההוכחה שלו? שכן הרמב״ם כותב בהמשך הפרק, הרמב״ם כותב ביקור חולים, רק שנייה, בוא נמצא את זה, איפה הוא כותב את הגדול? כן, הלכה זין. יראה לי, כותב הרמב״ם, שנחמת אבלים קודם לביקור חולים. למה? שניחום אבלים גמילות חסד עם החיים והמתים. כלומר, ביקור חולים זה רק חסד עם החי, ולא בניחום אבלים גומרים חסד כפול. גם עם הנפטר אני לא יודע להסביר מה קורה למישהו שאחרי שהוא מת, כאילו, אבל כנראה שזה, שזה אנשים רוצים שיזכרו אותם, נכון? אתם עכשיו ממש, זה טוב. וזה עושה טוב שאנשים מתייחסים וזוכים, וזה גם חסד עם האבל. ולכן זה קודם. עכשיו, הגריד שאל שאלה פשוטה. איך אפשר להגיד דבר כזה? קטגורית נחמת אבלים תמיד קודם לביקור חולים. הוא אמר, בוא נשאל מי זקוק יותר לחסד. למשל, יש איזה חולה שאף אחד לא מבקר אותו. הוא איזה גלמות שאין לו חבר. ויש איזה אבלים שעומדים בתור, לוקחים מספר כדי להיכנס, כן? אז איך אתה יכול להגיד שעדיף ללכת לנחם אבלים? אולי לא יותר מסתבר שעדיף ללכת לבקר את החולים? הגריד טען שהדרך היחידה לקבוע קביעה כזאת היא להניח של קטגוריות שונות. כלומר, לא עם אותו דבר, זה ואהבת לרעך כמוך, וזה לרעך כמוך. אז מה אתה אומר לי, זה קודם לזה? תבדוק, לפי הצורך, לפי המקרה. אבל אם אלו מצוות אחרות, בין קטגוריות שונות אפשר לקבוע קדימה קטגורלית. זו הייתה הטענה שלו. גם אם אתם לא אוהבים את זה, אני רק השתמשתי בו כדוגמה, בסדר? להמחיש שגם מצוות רבנן, אני יכול מצד אחד לומר שכשאני מדליק נר חנוכה, איזה מצווה אני מקיים? להדליק נר חנוכה. וכשאני נוטל לולב, איזה מצווה אני מקיים? אני כן, מצוות נטילת לולב. אבל לכאורה, מה סובר בעל הדעה של מצוות זקנים? מה לכאורה הוא סובר? איזה מצווה אתה מקיים כשאתה מדליק נר חנוכה? אתה מקיים מצווה לשמוע וכל חכמים. וכשאתה מדליק נר חנוכה, ואתה שומע מגילה, איזה מצווה אתה מקיים? לשמוע וכל חכמים. אני יכול לומר למי שמכיר קצת הפילוסופיה של ישעיהו ליבוביץ', הוא חשב שבכל המצוות, איזה מצווה אתה מקיים? לשמוע וכל הקודש ברוך הוא. כלומר, אם אתה מכיר קצת את הדברים שהוא כתב על תפילה למשל, הוא לא הכיר בכך שפעולת התפילה היא פעולה בעלת ערך, כשיחה עם הקדוש ברוך הוא. כל הערך שלה הוא שציוו אותך לעשות את הפעולה הזאת. ולו היו מצווים אותך לדברים שהוא אמר, לא, אתה חוזר עליהם. לקרוא את ספר הטלפונים. כלומר, הוא לא חיפש משמעות לטקסט של התפילה, הוא אפילו חשב שאם אנחנו נמצא לזה משמעות, אז אנחנו פוגעים ביכולת של המתפלל לקיים צו. כך הוא חשב, הוא היה קצת קיצוני. אני יכול להגיד שגם הבריסקרס במובן מסוים יש בהם משהו מהתפיסה הזאת, שכן הם התרחקו מאוד מטעמי המצוות, ממש. כלומר, בחיבור של הרבי בריסק, במכתבים בסוף, מישהו העיז לומר לו איזה טעם לאיזה מצווה, והוא נוזף בו. הרבי בריסק אומר, אנחנו, הכל גזירת המלך, מה שהמלך אמר אנחנו עושים. אני יכול אבל לומר שבניגוד לדייבוביץ', מצד אחד, הבריסקאים הגיעו לזה מכוח שיטתם הלמדנית, כי הם עוסקים תמיד בהנדסה, במכניזם של התופעה. לא מעניין אותם למה היא קיימת, שמה היא קיימת, רק מעניין אותם איך זה עובד. אבל מצד שני, כל השיטה הבריסקאית שיוצרת קטגוריות, אז הקטגוריות האלה ממילא, מה עשו למצוות, הם הפרידו ביניהם. למרות שהסיפור המזעזע, אין לי מילה יותר טובה, על סבא רבא שלי, רב משה סולובייצ'יק, כשהוא נוזף בבעל תוקע שבוכה, והוא שואל אותו, למה אתה בוכה? אתה אוכל מצה, אתה גם בוכה. הוא באמת לא הבדיל בין המצוות. כלומר, המילים באיש ההלכה הם, זה את מצוות הקדוש ברוך הוא, זה מצוות הקדוש ברוך הוא. אז לשמחתי, סבא שלי, אחרי שהוא הביא את הסיפור הזה, הוא בשלושה עמודים מסביר מה ההבדל בין תקיעת שופר לבין אכילת מצה, ואתה בסופו של דבר, אתה רוצה שאלה איך לקרוא את איש ההלכה. בסופו של דבר, אחרי שאתה שומע כמה אבא שלו היה גיבור, אתה מבין שהבן שלו כנראה חושב קצת אחרת ממנו לפחות בנושא הזה, כן? זאת שאלה גדולה לי שאלה לך, כן? כאילו, אני לא אפתח את זה פה אפילו. אבל אני רק אגיד שמה שלכאורה עומדת פה זה שתי תפיסות על דרבנן מול דאורייתא. כלומר, יש פה דעה שסוברת שבמצוות דאורייתא אני יכול לדבר על קטגוריות, כמו שהזכרתי קודם בשם הגריד על מנחת חינוך. מצוות דרבנן, אני לא מדבר על קטגוריות. מצוות דרבנן יש פה דעה שמה היא אומרת? זה הכל אותה מצווה. המצווה היא לשמוע בקולם, וכל מה שאומרים אותו דבר. אם נשאלת עצמנו, למה שיהיה בזה הבדל בין דאורייתא לדרבנן? אז פה אני אצטט נתיבות מאוד ידוע, או מי שזה עוזר לו יותר להבין, מי אני מדבר, נסיביס, בסדר? כלומר, רבי יעקב מליסה, ואני חושב שהפילוסופיה של איש ההלכה גם קצת מסבירה את זה. והנתיבות ידוע בשמו שאיסורים דרבנן הם רק יכולים להיות איסורי גברא, לא איסורי חפצה. ככה מופיע בשם הנתיבות. שאם נשאל את עצמנו מה הוא ניסה להגיד, כאילו מה התרגום של אמירה שכזאת, אז היא יושבת יפה על, על הדברים האלה. כלומר, מצוות, וזה הרעיון מרכזי באיש ההלכה. הרעיון המרכזי של החיבור איש ההלכה הוא שיש להתייחס למערכת של ההלכה לא כמערכת נורמות וצווים שצריך לקיים אותם ולשמוע בכל המצווה, אלא זו תורת הכרה. ההלכה בעצם היא מתארת את המציאות, היא מכוננת אותה, היא נותנת דרך של תיאור של העולם. התופעות שקיימות בעולם מתוארות דרך הקטגוריות ההלכתיות. ובעצם מה שעומד בשורש דברי הנתיבות הוא שהקדוש ברוך הוא כבורא, הוא גם זה שיכול לכונן את המציאות ולתאר אותה. הוא יכול לומר זה מציאות כזאת, זאת מציאות, וכביכול ההלכה היא סוג של בריאה שהיא בורה את המהויות הישויות המופשטות של העולם. לעומת זאת, חכמים לא יכולים לכונן מציאות. מה חכמים יכולים לעשות? הם סמכות, אתה חייב לשמוע בקולם, תעשה מה שהם אומרים לך. הם לא יכולים לשנות את המציאות. כלומר, חכמים לא יכולים לייצר נר חנוכה, למרות שאני מנסה להראות לכם פה כבר חודשיים שהם עשו את זה. אלא מה חכמים עושים? הם יכולים להגיד לך מה לעשות, אתה צריך לשמוע בקולם. זה לכאורה דברי הנתיבות, סליחה?
אז איך הוא מסביר נדר?
הבנתי. או, אז פה אתה לוקח אותי למחוזות רחוקים, אבל היות וביקשת, אני אגרר אחריך. אחד מהיסודות בדיני נדר הוא שהדפסה. שיש מחלוקת אדירה בין הראשונים, האם הדפסה הוא עיקר הנדר או לא. אבל מה שאם נקבל עמדה מאוד דומיננטית, שהדפסה הוא עיקר הנדר, אז האדם הוא יכול לייצר איסור רק על ידי זה שהוא משווה אותו למציאות שכבר קיימת של, של קודש. האדם לא יכול, אבל סתם שאדם יבוא ויגיד לפי אותה דעה, יש דעה שכל נדר גם בלי הדפסה הוא יד. מה הכוונה? ההדפסה נמצאת בתוך המנגנון של הנדר. אז זה מחלוקת ראשונים, הרן בדף הראשון של נדרים מדבר על זה. אבל אתה צודק, זה מקום לשאול את השאלות האלה, אתה בהחלט צודק. אני יכול להגיד לך שיש מאמר מאוד יפה של שלום רוזנברג, שם הוא מנסה על פי תורות מפילוסופיית הלשון, מוויטקינשטיין ואחרים, עד כמה השפה מכוננת מציאות, לנסות לעבוד על הקטגוריות של מסכת נדרים. זאת שאלה נכונה. אני חשבתי השנה, כשלמדתי את שנה שעברה, למדנו פה רעה. חשבתי שהדברים האלה גם מופיעים ברעה, לא יודע אם אתם זוכרים משהו משנה שעברה, אבל אנחנו למדנו רעה, שהרעה אימץ את שיטת הרמב״ם, שאי אפשר לברך ברכה ראשונה על מאכלות אסורות. הרבה ראשונים אומרים רק שאי אפשר לזמן על מאכלות אסורות. למה? כי אתה אוכל מאכל אסור, השפילקס. אין חבורה של אוכלי דברים אסורים. כי אז דיברנו שבדרך כלל זה הפוך. למה החווה נתנה לאדם לאכול מהפרי? כי לא נעים לאכול דבר אסור לבד. עדיף לאכול עם עוד אחד, כי זה מוריד את רגשות האשמה. כן? כי אם גם הוא עושה, כנראה זה לא כך אסור, כן? אז הפסיכולוגיה פה עובדת בכמה כיוונים. אבל הרעה מאמצת שיטת הרמב״ם, שאין ברכה בכלל על מאכלות אסורות. והוא אומר, וזה לא רק דבר שאסור מדורייתא, גם דבר שאסור לאכול אותו מדרבנן. אז הרעה מוסיף ואומר, חילוק, את החילוק הבא. ומה הדין של אדם שאמרו לו לאכול מאכל אסור ביתר? הוא חולה, זה פיקוח נפש. אז אומר הרעה, פה תלוי אם זה אסור מדורייתא או מדרבנן. אם זה אסור מדורייתא, למרות שמותר לו לאכול, עדיין שלא יברך. למה הוא אוכל? דבר אסור. לעומת זאת, אם זה דבר שהוא אסור מדרבנן, כשהוא אוכל אותו ביתר, שיברך. ואני חשבתי לעצמי, כשדיברתי זו מזמן עם מישהו, הוא חשב שאני מאמיס תורות בריסקאיות שלא לצורך, אבל אני חושב שזה יכול להיות מוסבר מאוד יפה על רקע כל מה שנאמר פה. איסור דאורייתא זה איסור חפצה. כלומר, אני יכול להגיד, זה מאכל אסור, כשהרעה חשב שגם כשאתה אוכל אותו ביתר, זה עדיין דבר האסור. זה כמו הבדיחה על יהודי שאמרו לו שהוא חייב לאכול חזיר, הרופא ציווה עליו לאכול חזיר, אחרת הוא ימות. טוב, הוא אמר, אין ברירה, אבל מה הוא רוצה שישחטו אותו ושיבדקו את הריאה? טוב, בדקו, היה איזה ספק על הריאה, הלכו לרב, ביקשו מהרב שיגיד מה דין הריאה הזאת. והוא לא הצליח לתת תשובה, אמרו לו, כן או לא? הוא אמר, תראו, בלכות טרפות הריאה הזאת היא לא טרפה. ואני לא יכול להגיד כשר על ריאה של חזיר. אז אומר, הריאה הזאת דעתו. אז לכן עדיין אי אפשר לברך, כי הוא עדיין מאכל האסור. אבל במאכל האסור דרבנן, המאכל הוא לא אסור. אתה לא יכול לברך כשאומרים לך אל תאכל ואתה אוכל. אז אם מותר לאכול, גם המאכל מותר, וגם אתה שומע בכל החכמים, אני אומר, אתה תברך. מה שמקלקל את כל הרעה הזה, אני חייב להיות כן איתכם, זה שהרעה ממשיך ואומר, ומה עם אדם שאוכל ביום כיפור? עכשיו תראו, אדם שאוכל ביום כיפור זה הדוגמה שאוהבים להביא של מאכל שהוא אסור רק באיסור גברה. אין דוגמה יותר טובה מזה. מישהו חושב שהאוכל במקרר שיש לו עסקית של העלים שלי בלי התולעים עם שישה הכשרים, זה הדבר היחיד שיש לי בבית עם שישה הכשרים, הרב קמינצקי והרב של סדירות והבדת והרב פרטי ואני לא יודע מי עוד, מישהו חושב שהוא טרף ביום כיפור? לא, רק ביום כיפור אומרים לך אל תאכל, נכון? הוא באמת, ציינו מי שאוכל ביום כיפור שהוא חייב כשהוא חולה, אז הוא גם אומר יאללה ויבוא, נכון? כאילו, אבל הרעה אומר מי שאוכל ביום כיפור שלא יברך בכלל. למה? הוא אומר כמה דברים. א', הוא אומר זה דברים שיום כיפור אסור לאכול. ב', הוא אומר האדם הזה לא נהנה מהאוכל, הוא סובל מהאוכל, איך הוא יגיד ברכה על הסבל שלו? זה רעה מדהים, לא נפסק להלכה. אבל כן רואים שקצת קשה להמיס בו את כל הגב רחפצה. זה מה שאני רוצה להגיד. זה משונה מאוד להגיד שהוא חשב שתי שורות לפני כן, דורייתא זה איסור חפצה, דרבנן זה איסור גברא, ואחרי שורה אחת הוא חשב שיום כיפור זה איסור חפצה. זה פשוט כנראה שאותו יהודי צדק, שהראה עצמו לא חשב על גברא חפצה. הוא חשב יותר על הם אמרו והם אמרו, משהו כזה. אבל עדיין אני חושב שאפשר בכך את הראה, גם אם הוא לא חשב ככה. בכל מקרה, אני רק חוזר אלינו. יש לנו פה, כן.
אבל התפיסה הזה, אם הולכים או אחרי התהליך הגמרא בירושלמי, או אחרי התפיסה הברסקאי, זה מסתיר את חלק מהמטרה של הברכה, שזה או היסטורי או פרסומי ניסה. אם אתה רק מדבר בעלמה, שהמצפות הרבה לא יודעים שום דבר.
מצוין. זה הרבה מצוין. אבל פה אתה בא ואומר, אחרי כל מה שלמדנו, בשיעור הקודם, שאני אמצא פה מצוות פרסומי ניסה, והברכה היא הכרזה דרך דיבור על הנרות האלמיים, זה סוג של הנרות הללו, שאני מכריז על המסר של הנרות ושהמסר נקלד ושאני מפרסם אותו, לברך על מצוות זקנים זה ממש לרצוח את הדבר הזה, נכון? או במילים אחרות, מה בעצם אתה אומר? שהיה נכון שכל מצוות רבנן יש לה את ה... אופי שלה, בוא נדבר כמו בריסק, יש לה את האופי שלה, היא קטגוריה משל עצמה, ותפקיד הברכה, למשל, במצווה שהיא מצוות פרסומי ניסה, הוא כזה שראוי להדגיש את היותה מצוות פרסומי ניסה, ולא רק שמעתי בכל חכמים, אני יהודי ששומע בכל רבנים, כן? דאס תירה, כן? זאת הערה מצוינת, ובעצם העמדה הברורה שנוקטת בהגמרה במסכת, שבת, שבאופן ברור מסכת שבת באמת מתארת את נר חנוכה כקטגוריה. היא לא מתארת את נר חנוכה רק חכמים אמרו לך, תשמע בקולם, כן? כל החטיבה הזאת, מסכת חנוכה, מכריזה שיש פה קטגוריה.
וגם הנוסח של הברכה.
זה הנוסח של מסכת שבת, נכון. אני אומר, תוך מסכת שבת, דברי צבי, הם מסתברים, אבל מסכת סוכה והירושלמי ההוא, הם... פותחים את הפתח לראות אחרת, שנק השלים. האהבה מינה של הירושלמי, לא אהבה מינה, העמדה של הירושלמי להבדיל בין דרבנן שהוא דבר תורה, לבין דרבנן שהוא לא דבר תורה, הוא גם יושב על כל מה שנאמר קודם. כי דרבנן שהוא דבר תורה, הוא מסוגל אולי להיות קטגוריה, אני יכול להגדיר אותו כמצווה של לולב, יש דבר כזה לולב בעולם. אבל דרבנן שהוא רק דרבנן, אולי באמת המצווה היחידה שאתה מקיים, או שאתה עושה מה שחכמים אמרו לך, שאתה שומע בקולם. כן.
יש הרבה דברים, יש כמה דברים שהם דרבנן פרסי ואין עליהם ברכה, למשל הושענה. הושענה זה אין ספק דרבנן, זה הגיע מהמשנה כבר, ואין בכלל ברכה. יש עוד דברים, היה לי רשימה, אבל אני לא זוכר עוד. איך החליטו על מה לברך ומה לא לברך?
עכשיו תראה, זאת שאלה לא רק על דרבנן, זאת גם שאלה על דורייתא. גם לא כל מצווה דורייתא יש ברכה. למשל, כיבוד הורים יש ברכה? אני יודע למה אין, אתה כבר אמרתי לכם את הבדיחה שלי, נכון? כי זה לא יהיה אף פעם עובר לעשייתן, כי כשאתה אומר לילד שלך למשהו, אז מה הוא מיד הוא אומר? later, אחר כך הוא... זה אף פעם לא, זה יהיה ברכה לבטלה. ככה נראה לי. אבל זאת שאלה גדולה, תבין, השאלה שלך, נכון לברר בתוך הדרבנן על מה יש ברכה ועל מה אין, אבל באותה מידה צריך לדעת שזה חלק משאלה יותר רחבה, שבנושא הזה, בקצרה, היה דיון מאוד מאוד ערני בין ראשונים בפרובנס במאה ה-12, ובמסגרת הדברים שם, אכן אני יכול לספר לך שאחד מבעלי התוספות, רבי אליהו מלונדון, אני ראיתי את זה, זה מצוטט בתוספתא כפשוטה באיזה מקום, נראה לי בברכות פרק ו' בתוספתא, שרבי אליהו מלונדון אכן היה מברך על כל המצוות. רבי מלונדון לפני שהוא היה קם לסקנה באוטובוס, היה אומר לה לברך, לכבד סקנה, סקנות, לא יודע, ואז אם היא לא הייתה יושבת, הוא היה כנראה, כן? וככה מופיע, שהוא היה מברך לפני כל דבר. הדעה רווחת היא לא כזאת, יש ראשונים שניסו להסביר על מה לא, מה כן, זה נושא סבוך, זה מה שאני יכול להגיד לך. ספציפית לגבי הושענא, אני צריך להעיין עוד פעם בסוגיה שם בסוכה, זה דף ממהי, זה דף אחד לפני כן, נו, זה ממדלת, סליחה. מה שזכור לי, כי זה רק מנהג, ולא חבטת הערבה.
אבל זה מנהג כבר מהנביאים.
כן, אני צריך להעיין בסוגיה עוד פעם. בסדר, כן, בבקשה.
אני חושב שהסוגיה הזאת זה פוסט פקטור. שיש לנו את הברכות כבר. צריכים לראות ככה, אגב, יש שמנסים לעשות איזשהו כלל, אז זה עובד יותר טוב או פחות טוב, אבל זה לא כאילו...
זה ודאי הערה נכונה, כן.
וזה השאלה, אם שאל אביך ויגדך, זה יותר רעיון של מסורת ולא של ציווי.
נכון.
לשמוע, פשוט ככה העבירו מדור לדור, וזה מנהג שאנחנו מנהג ישראל דינה כאילו, וככה עושים, ולא
דווקא
שהיה איזשהו מעשה תקנה.
אני חושב שאתה צודק. עכשיו בואו בקצרה נתקדם בגמרא, בטיבה ואמרם, כי זה היה כל כך יפה, נכון? אבל יש פה בעיות קשות. מה הבעיה? הדמיים מערבים בו ומשתתפים בו ומברכים עליו, ומברכים עליו הכוונה שכשאוכלים אותו, בסדר? או ברכת המזון, בסדר? לא כשמפרישים אותו. כי זה הם רואים מיד בהמשך, הוא מזמנים עליו, הוא מפרישים אותו ערום ובין השמשות. עכשיו, הנושא של ערום הוא הנושא שמטריד את רב אמרם, שכן, המשנה הראשונה במסכת תרומות אומרת, חמישה לא יתרומו, ואם תרמו תרומתן תרומה, ואחד מהם זה ערום, וככל הנראה הסיבה היא בגלל שהוא לא יכול לברך, וזה אחד מהזכרות הבודדות במשנה של ברכת המצווה. צריך לדעת, יש לנו מסכת שלמה, מסכת ברכות, אין בה ברכת המצוות אף פעם. אף פעם. מסכת ברכות, במשנה. יש בתוספת הברכות, חתיבה שלמה, של ברכות המצווה. זה לא ברכת המצווה, זה בורא פרי אדמה, בורא פרי עץ. אין במסכת ברכות, במשנה ברכות. אני רוצה לדייק בלשוני. יש בכל נדמה לי ש"ס משניות, שתי הזכרות לברכת המצווה. אחד מהם זה המשנה הזאת בתרומות, שערום לא יכול לתרום. והשני, ברח לי. יש עוד אחד, אני יכול לסביר, אני מכיר מישהו שעושה את זה עכשיו לדעת מחקר, כאילו, כל נושא ברכת המצוות. אבל בכל מקרה, אם דמי אפשר להפריש אותו ערום, כנראה שמי שמפריש דמי לא מברך על הפרשתו. וזה מה שהוא אומר. והיא אמרת, כל מיד רבנן באי ברכה, ודמי, לפי תפיסת רב עמרם, היא מצוות רבנן.
מה היה הכי תמצא?
מה?
מה היה הכי תמצא?
לא הבנתי.
מה הפרשת?
הוא לא לבוש. עכשיו אתה שואל למה הוא לא לבוש? אתה שואל למה הוא לא לבוש? אני עיינתי השנה, לא מזמן, בספר שכתב אותו חוקר בשם גילדס המל, שכתב על poverty in Roman Palestine in the first three centuries, משהו כזה. אתה יודע כמה היו עניים באותו זמן? כאילו, לתאר לך על זה? לא לכולם היה... הרבה בגדים, בוא נגיד ככה. אני לא יודע, לא יודע מה הסיבה, הוא אין לו בגדים, בסדר, לא יודע, הוא צריך לאכול, בסדר, הוא מתחבא בתוך החול ובתוך המערה של רבי שמעון בר יוחאי, בסדר. בכל מקרה, מה נאמר פה? והיא אמרת כל מיד רבנן באי ברכה, אחא קיקאי ערום היכי מברך, והבינה והמחנך הקדוש וליקה. וכאן הגמרא משתכנעת באמת שרב אמרם צודק, שמי שמפריש דמי לא מברך על ההפרשה. וכאן עולה השאלה, אז האם אנחנו יכולים אם כך ללמוד מכאן כלל שהמצוות רבנן לא מברכים? והגמרא מציעה חילוקים. מהם החילוקים? אומר אביי, ודאי דדבריהם באי ברכה, ספק דדבריהם לא באי ברכה. ואומר אביי ככה, נר חנוכה היא מצווה שהיא ודאי דדבריהם. כלומר, זאת דמי, הוא כולו על הספק, כי שם זה כבר מאוסר, אתה לא יודע. והיות וכך אתה לא יכול לברך על הספק. מיד נסביר למה לא לברך על הספק. אני אגיד רק בקצרה, לא לברך על ספק, כי ברכה שונה מההפרשה. ההפרשה עובדת על משהו שמניע את כל הפסיקה, הייתי אומר גם בעיקר החרדית. מה אכפת לך לעשות עוד פעם? כאילו, אתה לא בטוח, אתה לא יודע. אז עוד פעם.
מה אכפת השאלה? אפילו רשי מביא כאן שהסיבה שהוא לא מברך זה מפני שהוא ערום. זה לא...
לא, הערום לא מברך. לא, אבל היות ומותר להפריש ערום לכתחילה, סימן שלא צריך לברך. כאילו... המפריש דמה היה צריך לברך, היה אסור להפריש אותו ערוך, כמו בתרומת ודאי, זה השנה בתרומות. אבל ההסבר הוא, מופיע פה בריטווה, ההסבר הוא שבניגוד לכל, אתה הפרשה, אולי הפרישו, אולי לא הפרישו. אתה מרש עוד פעם, מה אכפת? אתה רגיד אכפת לי לאבד כסף, בסדר, אבל ברכה, בניגוד להפרשה, יש איסור לברך ברכה שאינה צריכה, או בלשון אחרת, כשאדם מתלבט אם לברך או לא, האדם הזה הוא במידה והוא לא צריך לברך, הוא עובר על איסור, ולכן בספק ברכה לא מברכים. עכשיו ממשיך השיחה הגמרא ואומרת, סליחה,
אז ההבנה היא שבעצם אין מצווה דרבנן להפריש דמי, אלא מפרישים את זה בגלל הספק.
מצוין, אתה עלית על לב העניין. בוא נראה את ההמשך. שואלת הגמרא, זה יום טוב שני ספק דבריהם הוא באי ברכה. אומרת הגמרא, אתם כי איכי דלא לזזו לבא. כשכאן
לא פלוג,
אבל כאן מה שאבי אמר דומה שזה נכנס יפה מאוד בלשון הגמרא, זה מפורש פה בראשונים, אבי, רק שתדע. מה שאבי רמז פה זה שיש הבדל מהותי בין דמי לבין יום טוב שני, וההבדל הוא פשוט. ביום טוב שני תקנו בגלל הספק תקנה דרבנן שיש לשמור יום טוב שני. ויות וכך, יום טוב שני הוא כבר עושים אותו בתורת בתורת ודאי, בתורת התקנה. בדמי אין תקנה להפריש דמי. אלא מה יש בדמי, אבי? אמרו לך, תחשוש לספק. כך אמרו לך. וזה נראה הסבר, כי היכי דלא לזלזול לבי. בגלל הספק אמרו לך שאתה צריך, תקנו, כמו לא אמרו לך תחשוש לספק, אלא בגלל הספק תקנו עוד יום, אבל עכשיו הוא תקנה ודאית. לעומת זאת, בדמי לא תקנו, תפריש עוד פעם, אלא בדמי, הדין היה, אמרו לך תחשוש לספק. כן, משה, אתה לא אוהב את זה.
לא כל ספק תשומה זה דמי.
נכון, אתה צודק.
אז מה ההבדל? אם כל זה זה רק ספק, אז למה יש לנו דין ספק תשומה ודין דמי?
אתה שואל טוב, אני עכשיו אנסח את זה אחרת, בסדר? עכשיו זרמתי עם אבי, בסדר? מותר. אני אנסח את זה אחרת. אנחנו למדנו שנה שעברה שאפשר לזמן על דמי. במסכת ברכות פרק שביעי. והגמרא מסבירה למה, דיבאי מפקר ניחסי, והוא יהיה עני ועניים אוכלים דמי. אתה צריך עכשיו להגיד, what's going on, נכון? זה התפקיד שלך. זה מגמרא מוזרה הזאת. וכהמשך לכל הבריסק שהיה היום, אז תשמעו עוד בריסק אחד. סבי אגריד הסביר את זה בצורה לדעתי נפלאה, והוא שאל עוד שאלה, מי שמע שמתאים איסור דרבנן לעניים? עוד לפני השאלה היא באה עם אבקר, מי שמע דבר כזה? מה, אנשים עניים מותר להם לאכול מעשר ירק דרבנן? טוב, אז תאכלו טבל דרבנן, טבל ירק, לא שמענו דבר כזה, רק על דמי שמענו. והאגריד הציע על, 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 על רקע זה שדמי הוא לא תקנו אותו כאיסור חפצה, אלא כאיסור גברה. מה הכוונה? חכמים לא אמרו שמדרבונון זה טבל. חכמים לא אמרו שמדרבונון החפצה הזה הוא טבל עד שיפרישו. אלה חכמים הטילו על האדם חובה להפריש שוב פעם מהפירות. אולם בתורת ודאי, אבל הטילו רק על האדם. ולכן, הוא שונה מכל מאכלות אסורות אחרות דרבנן, ולכן על העניים הם פשוט לא הטילו את חובת ההפרשה ממנה, זה מותר. הביטוי איבאי מפקר, כך הוא רוצה להסביר אותו, כי המשך לדברים, זה דרך לומר, אני לא שהיות, זו הדרך הפשוטה להבין את זה. הדרך הפשוטה היא להגיד, היות ואתה בעצמך יכול לאכול את זה תיאורטית, אז, אבל השאלה הייתה, אבל סוף כל סוף לא הפקרת את כל נכסיך. אבל התשובה היא, כך הוא הסביר הגריד, שהאיבאי מפקר זה סימן לומר שזה מהווה איסור גברה, ואי אפשר לזמן או לברך רק על מאכלות אסורות בחפצה. זו הייתה ההצעה שלו. הייתי משתמש בזה כאן לדברים שלך. ביום טוב שני הם גזרו שזה יום טוב מלא. בדמי הם לא גזרו שזה טבל. הם גזרו עליך להפריש. עכשיו פה צריך לבדוק האם ברכה תלויה ב... האם די היה בחובת ההפרשה שהוטלה עליך? כן, אני טוב, אז יש לי מצווה. אני למשל פה הייתי אומר, תבריך מצוות זקנים. הייתי אומר, כאילו, שומע בקולם. אבל בעצם לא עומד לפניך תבל מדרבונן. זה לא עומד לפניך. ביום טוב זה עומד לפניך. זאת הצעת הקריאה, כשהגמרא ממשיכה ואומרת, רבא אמר, רוב עמי הארץ מעשרינן, שאומר רש"י, רבא אמר ספק לדבריהם באי ברכה. אז למה לא מברכים על, כמו יום טוב שני לדעת רבא, למה מברכים עליו? כי הוא
יום
ספק, וגם עוד שהוא ספק אפשר לברך. כלומר, יכול להיות שיש פה מחלוקת, אבי, כמשך לדבריך, איך להבין את התקנה של יום טוב שני. אז למה על דמי לא מברכים? אומר רש"י, דמי אפילו ספק לא אבי, לחומרה באלמא דרוב עמי הארץ מעשרים, ולכן על דמי לא תקנו ברכה. ודאי שדברי הגריד יכולים לשבת מאוד מאוד יפה על דברי רבא, רוב עמי הארץ מעשרים, לכן לא קבעו מדרבונן שזה טבל, ולכן הוא גם אפילו לא ספק, זה רק חובת הפרשה, וכנראה שאת זה לא תקנו לברך. כן. עכשיו, אני רוצה, שלא כמו פעמים קודמות, כן להגיד משהו פרשת שבוע, גם הכנתי, כן. אז אני מציע שפעם הבאה אנחנו נשלים, יש פה קצת בענייני ספק, עוד יש פה דברים מאוד יפים, משמעותיים ברמב"ן, ואז בעזרת השם נתקדם להמשך. הייתה פה הצעה שבעוד שבועיים נלמד משהו לפורים. רוצים? טוב, נחשוב על זה. בסדר?